שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. אני יהודית כץ, אני עושה את התוכנית הזו. זו תוכנית על פסיכולוגיה, על מדעי המוח, פסיכולוגיה חיובית, וכלים שיכולים לעזור לנו לחיות טוב יותר בחיים שלנו. היום אני כאן עם יוסי גינסברג. שלום יוסי.
אני יהודית.
מה שלומך?
נהדר.
יופי. אתה יודע שכשבישרתי בקבוצת הפייסבוק שאתה מגיע, היו תרועות ושמחות. אנשים ממש רשמו, יש, עם מלא סימני קריאה. זה פרק שמחכים לו, בלי להלחיץ. אתה בעצם בעיקר התפרסמת בזכות זה שכתבת את הספר בחזרה מטואיצ'י, שבו סיפרת את הסיפור שבו היית לבד באמזונס במשך 3 שבועות, נכון?
כן.
בוא תספר לנו קצת על עצמך בגרסה של היום.
אני כבר בן 59 היום.
ואז היית בן 20
ו... הייתי בן 22.
כן.
בדיוק התחלתי להקריא את הספר עבור ספר...
אודיו.
אודיו.
כן.
ולא קראתי את הספר 30 שנה.
וואו.
בכוונה לא קראתי אותו, אני לא רוצה לקרוא אותו. אבל לצורך ההקלטה אני נאלץ לקרוא אותו, וזה ממש היה מוזר, כי אני מתחבר לתודעה שלי כבן אדם בן 22.
וואו.
אז אני רוצה להגיד שהסיפור הזה, למרות שהוא סיפור שאני נושא אותו כל השנים, הוא סיפור חי. אני אף פעם לא משחזר, אני לא מעלה גרה, אני לא מספר את הסיפור של אותו ילד בן 22. אלא הסיפור הזה הוא ללא ספק סיפור מכונן בחיים שלי. וכשפגשתי את דניאל רדקליף, יש לו סיפור יותר גדול, הוא סוחב את הארי פוטר, אני סך הכל סוחב את בחזרה מטואיצ'י, הוא אמר לי, תשמע, אני השלמתי עם זה שעל הקבר שלי הם יכתבו הארי פוטר.
כן.
כן, אני יודע שבחזרה מטואיצ'י זה סיפור שילווה אותי כל החיים.
כן.
אבל מבחינתי, הסיפור הזה הוא סיפור חי. הסיפור הזה מאפשר לי לגדול. הסיפור הוא דינמי. לא רציתי לקרוא את הסיפור כדי לא להיות מחויב לאמת של אותו בחור בן 22.
אז אנחנו נדבר היום הרבה על המערכת יחסים שלך עם החיים שלך ועם החוויות שלך, אבל אני חייבת לשתף אותך מה גרם לי לרצות להזמין אותך לתוכנית, כי אתה אורח קצת אחר בנוף, ומה שקרה לי זה שבעצם הלכתי לראות את הסרט בקולנוע. ובזמנו קראתי את הספר ממש 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 מזמן, אבל אתה יודע, זה כבר היה שם איפשהו באבק החוויות שלי. והסרט גרם לזה להחייאה מחדש, אני מניחה שזה לא משהו שרק אני חווה אותו, אלא בכלל הסרט הוביל עכשיו את הסיפור שוב לקדמת הבמה. ותוך כדי שראיתי את הסרט, אני לא עזבה אותי המחשבה של וואו, מה הבן אדם הזה היה צריך להחזיק בראש, שהוא אתה, כדי לשרוד. כלומר, כדי להאמין בכלל שאתה יכול להמשיך. ואני מודה שאני, עם כל אני בפירוש, הייתי תופסת לי איזה סלע, מחכה למות שם בשקט ומסיימת את הסיפור הזה. ולאורך כל הסרט רואים איך עוד משהו ועוד משהו ועוד חוויה כזאת ועוד חוויה כזאת, ואתה לא נשבר, אתה ממשיך. ועניין אותי לדבר עם המוח מאחורי הדבר הזה. המוח שלא רואה את הסוף, שלא אומר, וואלה, מיציתי, אני לא יכול יותר.
אני חושב שזה חזק מאוד, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, אור בקצה המנהרה, אבל מה קורה אם כשאין אור בקצה המנהרה?
אין אור, באמת אין אור.
אז אני רוצה להגיד לך שקודם כל במציאות, מה שרואים בסרט, במציאות הרבה יותר ממה שרואים בסרט.
יותר גרוע.
הרבה יותר, הרבה יותר.
השאלה שלי היא בעצם איך שמרת על תחושה של יהיה בסדר. זה יסתדר. אני אצא מפה מתישהו, בדרך כלשהי.
ההצגה שלך של העניין היא מאוד נכונה. כל בן אדם כמעט, כולל אני, לפני, אומר, לא רק לפני, גם תוך כדי, אומר, אין מצב שאני יוצא מזה. זו הייתה ההתחלה. בהתחלה, איבדתי את כל החברים שלי, מצאתי את עצמי בסיטואציה מאוד קשה. מאוד קשה, זה אומר, בסביבה זרה, האמזונס, מה שנקרא, ה-Uncharted Amazon. כאילו מקום רחוק מכל ציוויליזציה, ללא שום שבילים. עברתי טראומה, כי עברתי תאונה קשה בנהר, שבה איבדתי את החבר למסע שלי. באותו בוקר עצמו נפרדתי משני חברים אחרים למסע, אז בעצם באותו יום איבדתי את 3 החברים שלי. הרפסודה התרסקה, התרמילים נסחפו בזרם. בחוץ השתוללו סופות שרק התחילו, הסופות לא פסקו, זו הייתה עונת הגשמים בעיצומה. לא היה לי נשק, לא היה לי אש, לא הייתה לי אש, לא היה לי אוכל. קיצור, הייתי חסר כל. מה שאני הרגשתי זה שבכל הפלנטה הזאת אין קורבן יותר גדול ממני. האזור הזה הוא גם מלא בחיות טרף, בסכנות
של האלמנטים. נחשים, נמרים.
נחשים וג'אגוארים ופומות, וסכנות גדולות, מצוקים תלולים, מפולות של עצים, ביצות, חרקים שהם יותר מסוכנים מהחיות האקזוטיות. דווקא החרקים הם החיות הכי מסוכנות שיש וכן הלאה. אז אני חשבתי, כמו שאת חושבת, אין מצב שאני יוצא מזה. ולא רק זה, אני הולך למות מוות אומלל ומסכן, וממש ממש רחמתי על עצמי, וגם נשברתי וגם בכיתי והרגשתי שעולמי חרב, שחלום הילדות שלי, שזה מה שהביא אותי לסיטואציה הזאת, הפך להיות לסיוט הגדול ביותר ש...
לחלום ילדות שלך לטייל באמזון?
כן, כן, הגעתי בעקבות חלום. אבל קרה משהו. קודם כל, לא היה אף אחד שם שיכול לרחם עליי. כן? הייתי לבד. כמה בן אדם יכול להרגיש מסכן וקורבן, כשאין לו שום פידבק של מישהו שיכול... כאילו, אתה לבד. זה דבר אחד. דבר שני, ההתרסקות הזאת, היה בה משהו מאוד חזק. ההשפלה הזאת היא משילה הרבה מהחומות שאנחנו בונים סביבנו, את כל המסכות החברתיות שאנחנו בונים, את ה-self-aggrandization, הטריפ העצמי שלנו, אנחנו כאלה וכאלה. זה שהכל נלקח מאיתנו, העירום המוחלט הזה, יש בו הרבה כוח, כיוון שאנחנו מגלים את עצמנו. כשבעצם הכל נגמר והכל נלקח, מה שנשאר, זה באמת, זה נדיר שבן אדם יכול להסתכל על עצמו ובאמת לראות מה יש. אז זה זכות להיות במקום הזה, העירום והעירייה הזה.
זה בדיעבד, אפשר
זה לומר. זה בדיעבד.
כן.
הייתי בו יותר מפעם אחת. הנפילה הזאת לבור היא מאוד חשובה, כי אני שם מצאתי את הכוח האמיתי שלי. אני בעצם יצאתי משם הרבה הרבה יותר מחוזק, מאשר עם כל מה שהיה לי, שהוא בעצם אשליה, כי אם הוא נלקח, אז הוא באמת לא היה שלי.
כן, ואתה זוכר את אותם רגעים, את הרגע שעברת, אני לא יודעת אם זה היה רגע, אבל את המעבר הזה שעשית מי, אני הולך למות פה והחיים שלי הסתיימו, ואני רק אבכה על מר גורלי עד שזה ייגמר, עד לנקודה שאמרת, אני הולך לצאת מפה.
אז אני זוכר, כי זה היה, אני אפילו מכנה אותו בשם, הרגע הזה, אני קורא לו, my activation. רגע שבו פשוט משהו קרה למנגנון שלי והופעלתי בצורה אחרת. ואני אסביר בדיוק למה אני מתכוון. קודם כל הסיפור, כי הסיפור הוא אקזוטי. רואים אותו בסרט גם. סיפור שבו אני מוצא, אחרי 5 ימים שלא אכלתי בהם דבר, אני מוצא פרי ביער. וכשאני רואה שיש עוד פירות על העץ, אני מטפס על העץ, ואז נחש ארסי על ענף, נדרך כדי להקיש אותי. באותה שנייה של דריכת הנחש של מולי, זאת אלפית שנייה, שאין בה מצב למצוא פתרון, אלא מה שקורה, קורה לך. אתה לא יכול לקבל החלטות באלפית שנייה. אני הפכתי להיות צופה במאורע במקום לעשות דברים. וראיתי איך היד שלי משחררת את הענף, ואני ניתק מהעץ, ואני נופל ארצה, והכל נדמה כאילו פתאום הכל בהילוך איתי, האדמה התקרבה לאט לאט. וכשנחתתי לא נפצעתי, ואז הגוף המשיך להתנהג כאילו לבד, לקח מקל ובחן את החוזקה שלו, ואז קפצתי שוב על העץ, והתחלתי לרדוף את הנחש בין ענפי העץ, ואז היכיתי בנחש, וואו. ואז הנחש עף מהעץ, ואני קפצתי אחרי הנחש, ואז לקחתי אבן וריסקתי לו את הראש, ואז בטבעיות הכי גדולה משכתי לו את האור, ואז משכתי לו את הקרביים, ואז נגסתי בו, ובאותו רגע, התחושות שלי היו מאוד מאוד חזקות, כי התחושות היו כאלה. קודם כל, ממצב של קורבן, הכי קורבן שיכול להיות על פני כדור הארץ, כך דימיתי את עצמי, עד כדי כך הייתי מסכן, שאין אף אחד בעולם יותר מסכן ממני, יותר בצרות ממני, פתאום אני עומד שם ולועס את הנחש הכי ארסי באמזונס. הרגתי אותו ואני עכשיו אוכל אותו. הרגשתי את כל הגוף שלי פשוט... עוצמות אדירות פיזיות, כאילו הרגשתי כוח. כאילו באותו רגע ניבים חדים צמחו וציפורניים חדות היו מוכנות להילחם פה.
וואו.
זה מבחינה פיזיולוגית. מבחינה מנטלית לא היה כלום. היה שקט מוחלט, בהירות, צלילות, שקט מוחלט, שום מחשבות, שום הפרעה. מבחינה אמוציונלית היה בלנס מוחלט. ואני אוסיף לזה שמבחינה רוחנית, פשוט היה חיבור לאלמנטים. זה עד כדי כך העוצמה הזאת של הרגע הזה. ומה בעצם קרה ברגע הזה? מה שקורה בעצם בחיים, המצב הזה של הישרדות, הוא מצב שקורה לפעולה מאיתנו. כל המערכות שיש לנו נקראות לפעולה, כי המצב הוא אמיתי. יש נחש ארסי, זה עכשיו מצב קלאסי של fight or freeze. במקרה הזה, פריז היה מסוכן, אז אני לקח לי זמן להבין למה הרגשתי שאני מרחף במקום ליפול. יש לזה הסבר פיזיולוגי. זאת אומרת, הגוף הוא מאוד מאוד חכם. כשאנחנו צריכים להיאבק על החיים שלנו, אנחנו יודעים מה לעשות. אנחנו לא קורבנות, כי זה לא תלוי בנו בכלל. כל מה שאני מספר לך, זה לא היו החלטות שלי. החיים היו בסכנה. הגוף יודע איך לשמור על עצמו. כשאני אומר הגוף, זה כל המערכות. זה המערכת הפיזית, המערכת הרגשית, זה המערכת השכלית, וזה המערכת הרוחנית. המערכות האלה נקראות לפעולה. הן נקראות לפעולה ונשזרות סביב מטרה אחת ברורה. המטרה היא להציל את החיים. כשכל המערכות שלנו הן בסי של הכוח שלהן, והן שזורות סביב מטרה אחת, אנחנו הופכים לסופר הירו. אנחנו הופכים למשהו שהוא כבר לא, הוא מעבר לכוחות האדם. אז זה מה שקורה ברגע שבו נאבקים על החיים באמת.
כן, ובכל זאת באותו רגע אתה בחרת לתת פייט, לא לתת...
לא בחרת.
זה מה שעשית באופן אינסטינקטיבי. אני חייבת לשתף אותך שכשאני ראיתי את הסצנה הזו, אני, לפני שראיתי שאתה חוזר לנחש ובעצם הורג אותו, אמרתי, טוב, עכשיו הוא יברח. ואני רואה אותך מול הנחש, ואני אומרת, מה גורם לבן אדם הזה? לא לברוח מנחש ארסי.
כי לא אכלתי 5 ימים. אז שוב, זה לא...
בכלל לחשוב על זה כאוכל.
כן. או גם הפירות. הנחש עמד בדרכי לפירות.
כן.
זה מצב שקורה בטבע, שזה בו... יש פה מצב בינארי, או אני או אתה.
כן.
ובמצב הזה נלחמתי. אבל כל סיפור ההישרדות שלי... הוא היה סיפור כזה, וזה יענה על הרבה שאלות, כי מאותו רגע, השינוי הזה בי, הוא שינוי באמת, הוא שינוי עמוק, זה לא שינוי, קיבלתי החלטה מסוים, הרבה יותר מזה, זה שינוי אורגני, עמוק, הבנתי, נולדתי, להבין שסוף סוף מצאתי את הכוח שלי, גיליתי שאני באמת גיבור, שאני יכול להילחם על החיים שלי, שהנה, הרגתי את הנחש הכי מסוכן בג'ונגל, ויכולתי לו, זאת אומרת, הייתה פה איזה כאילו נולדתי מחדש, במצב הזה, ההתמודדות שלי לאורך השבועות שבהם הייתי לבד, זה היה בעצם אותו סיפור. מה אני מתכוון? אחד, אנשים אומרים, לא פחדת? לא, לא פחדתי. לא דאגת? לא, לא דאגת. היית אופטימי? כן, הייתי אופטימי כל הזמן. למה? כי בשביל לשרוד, צריך לא לפחוד. כי פחד לוקח המון אנרגיה, הוא מקטין את הסיכויים שלך. דאגות מחרסמות בך, אתה לא ישן בלילה, אתה לא נח. אמונה נותנת לך כוח. זאת אומרת, הגוף, כל המערכות של הגוף, הגוף יודע איך לעשות אופטימיזציה לכל המערכות, כדי להיות אפקטיבי, לחסוך אנרגיה. האנרגיה צריכה להיות מרוכזת במה שצריך. החוכמה הזאת היא עמוקה והיא טבועה בנו. היא טבועה במקום מאוד מאוד עמוק. הרי אנחנו יצור אבולוציוני, אנחנו נושאים חוכמה של מיליון שנים של התפתחות של הפריימט לתוך הבן אדם. התבונה הזאת היא עוברת, כן? אז כשאנחנו מתחברים לתבונה הזאת, אז הישרדות הוא דבר טבעי. לכן אני נגד כל שאנשים חושבים שאני מומחה להישרדות, אני, זה מצחיק אותי, אני חושב כולנו מומחים להישרדות, רק אין לנו את ההזדמנות באמת להישרד.
יש קטע שהנמר מגיע אליך, אתה ישן בלילה, אתה שומע רכשים, ופתאום אתה רואה עיניים של נמר,
כן, ג'אגואר,
מול הפנים שלך. ובקטע הזה אני אמרתי, טוב, זהו. זה באמת הקש ששבר את גב הגמל, ואפילו הלכתי אחרי זה לבדוק שזה באמת משהו שהיה בספר, ושזה לא היה איזו הגברה של המציאות.
כן.
וברגע הזה, אתה רוצה להגיד לי שלא הרגשת פחד?
כן.
כשראית עיניים של נמר מול הפנים שלך?
כן. הרגשתי פחד, ברור שהרגשתי פחד. אבל אני התכוננתי, קודם כל הייתי מודע שיש ג'אגוארים סביבי. הם היו שם כל הזמן. האזור הזה, אגב, הוא הצפוף בעולם. המדידי, אותו אזור שבו הייתי, זה האזור עם המסה של הג'אגוארים הכי גדולה בעולם.
וואו.
והם היו שם מסביבי כל הזמן. הדבר היחיד שהיה לי זה אותו ספרי נגד יתושים, ריפלנט כזה, והמצית, ואת המידע הזה שלפתי מאיזה סרט של ג'יימס בונד שראיתי כנער.
וואו, שיש איזה היה משתלם לראות את זה.
אז זכרתי את הטריק הזה ובדקתי אותו קודם שזה עובד. ואותו לילה הצלחתי להעביר את התרסיס הזה כששמעתי את הרכשים. זה היה לילה, לא, אני לא יכול להגיד לך, כאילו עשיתי את זה, אבל הייתי מבועל עד הבוקר, רעדתי מפחד. ואחר כך מצאתי פתרון אחר, כי קודם כל התרסיס והמצית גם כן נזלו, והג'גוארים המשיכו להסתובב סביבי, והפחד הזה שיתק אותי. זאת אומרת, בלילה ידעתי שהפחד הזה יהרוג אותי, כיוון שהוא לא מניח לי לנוח. לישון לא יכולתי גם ככה, לא יכולתי לישון. אבל אם אני לא אשכב ואנוח, הגוף שלי לא יתחדש ולא יאפשר לי להמשיך ללכת. הבנתי שאני אמות מפחד, literally, כן? ועשיתי בעצם מין אסטרטגיית בת יענה כזאת. קודם כל, כיסיתי את עצמי בעלים. ואני הקרנתי לעצמי סרטים בראש. זאת אומרת, המצאתי סיפור, ובמהלך הימים המצאתי איזה 5 סיפורים, ואז הפסקתי להמציא סיפורים. פשוט הייתי מקרין לעצמי בראש את אותם סיפורים, ממש.
עברת מין דיסוציאציה, כלומר, התנתקות מהסיטואציה כדי לשמור על הפסיכולוגיה שלך תקינה.
כן, ואז אני פשוט שטתי בעולמות אחרים שאותם אני המצאתי.
אתה יודע שזה מנגנון נפוץ בקרב אנשים שעוברים טראומה, שהם פשוט עושים דיסוציאציה, הם מתנתקים מהסיטואציה. כאילו לא שם יותר.
זה טבעי, כאילו אני לא ידעתי על התופעה הזאת, כן. ולא חקרתי אף פעם, אבל אני אומר, זה דבר שהוא זה טבעי. באיזשהו מקום קרה משהו, ברגע הכי קשה שלי, זה הרגע שבו החלטתי לוותר. כי אחרי 17 יום, גם את זה רואים בסרט, עבר מטוס בשמיים. וזה בעצם היה הדבר הכי נורא שקרה לי.
מטוס שבא לחפש אותך.
כן, ידעתי שהוא בא לחפש אותי. זאת אומרת, הדבר הכי נורא שקרה לי היה אותו הבזק של תקווה. כי כל עוד התקווה הייתה רחוקה. אני אגיע, המשכתי ללכת ועברתי תלאות שלא יאמנו. אבל לא נשברתי, כי שוב, כל המערכות היו מוכנות להילחם. אבל באותו רגע התקווה הזאת שברה אותי. הרגע הזה שבו עוד שנייה אחת המטוס הזה יראה אותי והכל ייגמר ואני יוצא מפה. התקווה הזאת, פשוט כשהמטוס חלף ולא ראה אותי, אז נשברתי.
וואו.
הרגשתי בדיוק כמו שאת אומרת, רציתי לשכב שם ולחכות שם ותיקח אותי, ששיטפון ישטוף אותי או שחיית טרף תקה בי. מה שהציל אותי מהשבר הזה, זה מה שאני לא יודע בדיוק איך להסביר, אבל אני מפרש אותו כהזיה. אבל ההזיה הייתה שיש איזו בחורה, שנמצאת שם לידי ובוכה, ואז אני קם ומתחיל לטפל בה. אבל ההזיה הזאת הייתה שונה מההזיות שהייתי עוזה כל לילה. כי בלילות הייתי חולם בהקיץ, וככה הייתי יוצא מהסיטואציה הזאת של חשיכה מוחלטת, של תזוזות מסביבי, של צרחות ושאגות. ועוד שבאותו רגע הבחורה הזאת שהופיעה, אני לא המצאתי אותה. זאת אומרת, אם אני המצאתי אותה, אז זה חלק שלי שהוא לא חלק מודע. מה שאני מתכוון זה, אני לא אמרתי, אוקיי, בוא נמציא שיש פה בחורה.
כן, זה לא כמו הסרטים שבנית על עצמך כדי...
זה היה אחרת. אז אני מניח שאפשר להגיד, טוב, התת מודע. אבל איך התת מודע? אני לא יודע, קשה לגעת בזה. התת מודע ידע לייצר סיטואציה שהיא מושלמת. כי מה התת מודע יצר? יצר מישהי... כן, אבל יצר מישהי... שהיא זקוקה לעזרה. המישהי הזאת שהיא זקוקה לעזרה, בעצם זה הדבר הכי גבוה, זה גם מה שגיליתי. ברגע, החיים שלך הם המון, אבל החיים של מישהו אחר שווים יותר. אני כבר לא יכולתי לעזור לעצמי. זה היה בשביל החיים שלה. עכשיו הייתה לי מטרה, לעזור למישהו אחר. זה היה יותר חשוב מלעזור לעצמי. אז זה מה שנתן לי, המטרה העליונה הזאת, וזה גם מה שאחד התובנות הכי גדולות שלי, שבחיים... כמה שתתרכז בעצמך זה טוב, אבל ברגע שאתה מתרכז באחרים, רק אז מתחיל להיפתח הכוח והעוצמה שלך והפוטנציאל שלך, כשאתה תורם אותו למשהו שהוא גדול מעצמך.
אני חוזרת לסרט כי הוא עושה את זה מאוד ויזואלי, שאתה ממש בונה לה מקום לישון בו ומכסה אותה ונותן לה מעט דברים שהיו לך.
כן.
ואז יש עוד נקודת שבירה קטנה או לא קטנה, שבה אתה מגלה שהיא לא אמיתית.
זאת הייתה הזיה שהיא לא נשלטת, והיא גם חרגה מגבול ההזיה, כי בניתי לה מחסה אמיתי.
כן.
מה שאני זוכר זה שבחרתי מקום רחב מספיק בשביל ששני אנשים יוכלו לישון, בין שורשי העץ, וניקיתי, ושברתי יותר כפות מראים בשביל לחסות שני אנשים. ועשיתי את זה באמת, לא בראש, בפיזית, וגם דיברתי בכל רם. זאת אומרת ששם זה חרג, אני האמנתי שיש שם בחורה לידי, וזה מאוד מאוד מתוחכם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני מבחינתי זה אחד הדברים שאני מכשיר אותם כנס. כי הדיוק הזה של לייצר את הסיטואציה פשוט הציל לי את החיים ונתן לי כוח להמשיך ברגעים שבהם באמת נשברתי.
אתה יודע שבפסיכולוגיה החיובית מדברים הרבה על פעולות שמגבירות עושר. ונתינה זה אחת מה... או עדיבות, זה אחת מהפעולות שהן בעצם מוכחות במחקר כמגבירות עושר לאורך זמן. זה לא איזו מטרה שהגעתי אליה והעושר שלי עולה ואז אני נרגעת ממנה. אלא זה משהו שהוא באמת גורם לי להרגיש יותר טוב בטווח הארוך, כשהחיים שלי הם חיים של... שיש בהם נתינה. וזה מאוד מעניין לשמוע שדווקא ברגעים האלה שלפת את המנגנון הזה, שבמקרה הזה היה דמיוני, וכנראה עלה לא רק על הצורך של הנתינה, אלא גם על הצורך בחברה.
כן.
שגם שאלו אותנו בקבוצת הפייסבוק, שאלו האם הבדידות לא הייתה הדבר הכי קשה שהיה בכל הסיפור הזה, להיות שלושה שבועות בלי סימן לעוד אדם.
זה היה קשה. זה גילה לי כמה אני יצור חברתי. עד היום, זה אחד הדברים שאני מעריך בחיים שלי, זה שאני מוקף אנשים ומוקף חברים. אני לא לבד, אני מבין את זה עמוק יותר משאנשים מבינים. כאילו אתה, למה אני אומר את זה? כי רציתי שני דברים, לאכול וחברה. אלה היו שני הצרכים הכי בסיסיים שלי. אני לא זוכר בטבלה של מסלו או מה זה, אבל קודם כל היה אוכל, ואחר כך היה חברה.
אגב, הטבלה של מסלו, חברה, זה בא אחרי, נגיד, צורך בביטחון, שלא היה לך אותו.
כן.
כל רגע היה רגע של, אני לא יודע אם יהיה את הרגע הבא.
אבל במובן מסוים, אליו לא, הדרך שלי להתמודד, זה לא להתמודד איתו, כי לא יכולתי לפחד כל הזמן שמשהו יקרה. הייתי מאוד ערני גם ככה, ידעתי איך לשמור על החיים שלי, זה מצב טבעי. שוב, אם נחשים היו בסביבה, הם היו בצרות, לא אני. אני כבר לא, הפכתי להיות טורף, לא נטרף, במקום שבו הייתי. ההתמודדות שלי הייתה כל כך קשה, שהתחלתי להעריך את עצמי, שאני מסוגל להתמודד. הכאבים שלי היו ברמה קיצונית מאוד, כי הרגליים שלי היו חשופות, לא היה לי אור על הרגליים. מתוך ההליכה עם גרביים מלאות בוט ורטובות, האור נשחק לגמרי, וכל יום שחק אותו יותר. ואחרי מספר ימים של הליכה, אני פחדתי להוריד את הגרביים כדי לא לראות את המצב הזה, שבו יש בשר עם מוגלה ודם, ולא היו אצבעות אפילו, היו גושים. ועל זה הלכתי. עכשיו, כל צעד כואב, ואם דורכים בטעות על אבן או על שורש, זה פשוט כאבים מטורפים. זה מעבר לזה, פציעות וסריטות ונפילות וחבלות ותולעים שאוכלות אותי מתחת לאור. אז ההתמודדות עם כאבים היא התמודדות מטורפת של כאבים קיצוניים מאוד. אבל מה? אני לבד. וכואב לי. ואני מתחיל לשים לב שיש פה שני דברים שקורים. אחד, כואב לי. ושתיים, אני מתלונן שכואב לי. אבל זה שאני לבד, אין למי להתלונן. והמוח מתעייף להתלונן לעצמו, כי זה חסר תועלת להגיד, זה לא פייר, זה לא מגיע לי, למה דווקא אני לא יכול לעשות את זה, אני לא יכול לסבול את זה. זה כאילו סרק. אז זה השתתק. כשזה השתתק, זה פשוט ברמה של נס, כי הכאב לא השתתק. אבל הסבל השתתק, והבנתי ש... מה שהמוח עושה הוא מייצר סבל, מה שהגוף עושה הוא מייצר כאב.
וואו.
זאת אומרת, את הכאב, ברגע שהסבל פסק, הכאב זה כאילו נטלו את העוקץ מן הכאב, כי הכאב הוא כואב, אבל שאין לו קול שאומר, זה, אני לא יכול לסבול יותר, וזה לא מגיע לי, וזה לא פייר. זה פשוט פסק, הייתי שם שלושה שבועות לבד, כמה יכולתי להתלונן ולמי? השקט הזה גם, אז זה נתן לי את התובנה הזאת ש... היא תובנה לחיים, שסבל זה בחירה. כי הסבל זה מוצר של המוח, בעוד שהכאב זה תחושה פיזית.
זה כל כך יפה מה שאתה אומר, כי אני הרבה מתעסקת במיינדפולנס, ואחד הדברים, למשל, שמדברים עליהם, זה בדיוק העניין הזה, קוראים לזה שני החצים של ה... לא זוכרת אם שני החצים של התודעה, אבל שבעצם יש לנו את החץ הישיר, שזה למשל הכאב. יש כאב פיזי, קיים, זאת עובדה. ואז יש את החץ השני שמגיע, שזה החץ של כל ה... פרשנויות. למה זה מגיע לי? מה זה אומר עליי? אני אשמה, אני לא אשמה, זה לא יעבור אף פעם, אני כזאת, אין לי מזל. כלומר, כל היחוס שאנחנו נותנים לכאב הזה. ומה שעושים כשמתרגלים מדיטציה, זה באמת ללמוד, להסתכל על החץ השני הזה, החץ של הפרשנויות, ורגע להגיד, שנייה, מה הדבר הזה מקדם אותי, מה לא מקדם אותי, אני לא צריכה להזדהות עם זה. ואתה שם באופן טבעי הגעת למסקנה שאת החץ השני הזה, אתה לא צריך אותו.
זה קרה לבד, אבל שמתי לב לזה, כי יש הבדל אדיר. בלי הסבל, הכאב אפשר לשאת אותו, וזה מאוד חזק לחיים. ואני לוקח את זה לחיים, זה גם אחד הדברים שיש לי לתת לאחרים, זה להסביר את התובנה הזאת. אני עברתי עכשיו משבר מאוד קשה בחיים שלי עכשיו. נפרדתי מאישה אחרי 18 שנים ביחד, עם שלושה ילדים, וכשיצאתי מהבית, תפס אותי עצב. עכשיו, זה היה עצב מאוד 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 עמוק. אז כיבדתי אותו. העצב הוא לא דיכאון, והוא לא התקף חרדה, הוא רק עצב, כן? העצב יש לו מקום בחיים שלי. התקף חרדה או דיכאון, אין להם מקום בחיים שלי. אותו דבר, הכאב יש לו מקום בחיים שלי. לסבל אין מקום בחיים שלי. ברגע שאתה מכיל את הכאב, מכבד אותו ומקבל אותו, אז משהו נרגע, יש בזה אפילו איזו טקסיות מסוימת לשבת עם הכאב. וכאב לי חודשיים, אבל כיוון שכיבדתי את הכאב הזה, אז כל יום הייתי יושב עם הכאב, הכאב יום אחד אמר טוב להתראות והלך. ובזה תם הסיפור, כאילו הייתה לי התחדשות, הלב נפתח, מיד התפרצה אהבה חדשה לתוך הלב, כאילו עברתי את התהליך. לא נכנסתי להתקפי חרדה, לא לפחדים, לא להאשמות ולא... אז יש בזה משהו עמוק בלהבין את זה, שאם אתה לא מקבל את הכאב, הוא נהיה כאב יותר גדול. כי יש לך שני דברים להתמודד איתם, עם הכאב ועם חוסר הקבלה שלו. אז בעצם מה שעברתי ביער, לימד אותי משהו לחיים. כשהכאב מגיע, אי אפשר לברוח ממנו. זה רק נהיה יותר גרוע אם בורחים ממנו.
כן, ידעת שזה לא הולך להשתפר. כלומר, אתה... נמצא עכשיו עם הכאב הזה, ואתה הולך להמשיך ללכת על הרגל הזאת, ואתה הולך כנראה ליפול עוד איזה פעם, פעמיים, ולחטוף עוד איזה כמה עקיצות. אז לא היה גם מצב שאתה אומר, טוב, מתי זה ישתפר?
אני הייתי רחוק מאוד מהתרבות, וידעתי שאני מאות קילומטר הרחק מכל יישוב. ידעתי שאני ביער לא מיושב, והיה לי גם עוד משבר, כי היה שם איזה מחנה קורים שמצאתי אותו, אבל הוא היה נטוש בצורה כזאת שהיה ברור שהוא נטוש כבר שנים, וזה היה עוד מפח נפש. התקווה אבל הייתה שם. לא חשבתי בכלל על אפשרות של מוות. לא הייתה לי שום מחשבה כזאת. הייתה לי מחשבה אובדנית במובן הזה שאמרתי, אם אני אראה שזה נגמר, אני אזרוק את עצמי לנהר, כי לא התכוונתי לשכב שם ולחכות שנמלים יחסלו אותי. אבל לא חשבתי לעשות את זה. היה עוד רגע שבו כמעט התאבדתי. וזה היה לא מתוך רצון למות, אלא מתוך זה שהייתי בתוך ביצה תובענית ולא יכולתי לצאת. ואמרתי, הייתה לי ערכת תרופות קטנה שמצאתי. זה לא היו תרופות שלי, אלא היו תרופות של קווין. זה היה המדיקל קיט שלו. והיו שם כל מיני כדורים שלא ידעתי אפילו מה הם. אז חשבתי שאם אני אבלה את כולם, אני אצליח, זה ירדים אותי ואני לא, אני לא, כי שקעתי בביצה ולא הצלחתי לצאת. אבל זה היה כבר 19 יום לתוך הסיפור שלי. ושני דברים עלו בי. אחד, זה אמא שלי. חשבתי על הסבל של אמא שלי. והדבר השני, זה היה כבוד לעצמי. אמרתי, לא אחרי 19 יום. אחרי 19 יום שכל מה שעשית, אתה לא מתאבד עכשיו. אם היית רוצה לעשות את זה ביום הראשון, השני ניחה, אבל... אחרי כל מה שעשית עד עכשיו, אתה חייב לכבד את זה ולהמשיך להילחם. והשלחתי את התרופות האלה וזחלתי בתוך הבוט עד שיצאתי החוצה. היה עוד מאורע קיצוני מאוד, ושוב הוא קשור לכאב. גם אותו רואים בסרט. כשלא הצלחתי לעמוד יותר על הרגליים, הבנתי שאני הולך למות, כי אני לא יודע אם מבינים את זה. אם לא הייתי קם, והייתי מתמוטט מתחת לכיפת היער, אף אחד לא יכל למצוא אותי. הבנתי שאני הולך להתמוטט, אבל הייתי חייב להתמוטט על שפת הנהר, כדי שיהיה איזשהו צ'אנס שאם עוד מטוס חולף, לפחות ימצאו אותי. ולכן כשהתמוטטתי מתחת לכיפת היער, הבנתי שאני הולך למות. ואז ראיתי את העץ הזה שהיה מכוסה בנמלי אש. פשוט זחלתי וניערתי את נמלי האש על הגוף שלי. הכאב הזה, כי אלה נמלים שכל צביטה זה ממש כמו קביעה.
כן.
אז לקבל מאות קביעות במכה אחת, זה הפך אותי לכמו לפיד בוער. אני נשרפתי בכל כך הרבה כאב, ממש באש מטורפת של כאבים, אבל הכאב הזה אפשר לי להתעלם מהרגליים. וככה רצתי, בלי להרגיש את הרגליים שלי, רצתי בתוך גלים של כאב, אבל הכאב בעצם הציל לי את החיים. אז יש בזה משהו מאוד מעניין, כי אנחנו עסוקים כל הזמן בלברוח מכאב. ואני פה במקרה הזה, זה הכאב שהציל לי את החיים. והרבה פעמים אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, ואנחנו רואים שהרגעים האלה של הכאב, או של ההתמודדות, הרגעים הכי קשים, אלה הרגעים שבעצם מצילים לנו את החיים. לשים את הנמלים, נמלי האש, על הפצעים שלי, זה בעצם לחבות אש עם אש. הקצנתי את הכאב. ואני גם אגב לא מזוכיסט, כאילו, זה ממש לא. זה מכל הפרקטיסים שלמדתי בחיים, זה פרקטיס לגמרי שהוא מאוד מעשי.
כן, וקיבלת אותו גם בשיעור כן. המעשי ביותר.
כן, יש משהו בעניין מעשי, כן? כי כשאנחנו לומדים, זה לא ידע, זאת אמונה. כן? אנחנו קוראים משהו, אנחנו צריכים להאמין בזה. בעוד שאנחנו חווים משהו, זה ידע, כי אנחנו רכשנו אותו דרכנו וחווינו אותו, זה שלנו, אי אפשר לקחת את זה מאיתנו.
כן.
אנחנו לא יכולים אפילו להעביר את זה כידע, אנחנו יכולים להעביר את זה רק כאמונה. כי כשאני מעביר את הידע שלי, מישהו צריך להאמין לי.
כן.
צריך חוויות, לא מספיק רק להתאמן על דברים, כאילו אינטלקטואלית. לא הכל אפשר ללמוד אינטלקטואלית, זה נותן השראה, זה פותח אפשרויות. אבל כמו שאומרים, אי אפשר ללכת את הדרך רק עם האצבע על המפה.
יש חוקר בשם ג'דסון ברואר, שהוא בעצם עובד עם אנשים שמנסים להפסיק לעשן. וזה אנשים שבממוצע ניסו 6 פעמים להפסיק לעשן, שזה די הרבה. ובמקום להגיד להם, אסור לעשן, לעשן זה לא טוב, כל מיני דברים שעושים ככה הרבה פעמים בסדנאות להפסקת עישון, הוא אומר להם, בואו תהיו ממש נוכחים עם הסיגריה. תעשנו אותה, אבל תעשנו אותה. כלומר, תריחו אותה, תתאמו אותה, תשימו לב למה קורה לכם באור, בלשון, בריחות, תהיו שם עד הסוף. ומסתבר שכשאנשים עושים את זה, מעשנים בצורה שהיא נוכחת לגמרי, אז משהו אחר קורה. אז פתאום אנשים אומרים משהו בסגנון של זה ממש דוחה, יש לזה ריח מסריח, יש לזה ריח של גבינה מקולקלת, של רעל, של כל מיני דברים, ואז הם עוברים בדיוק את מה שאתה אומר, מי לדעת משהו במוח שלהם. כולם יודעים להגיד שסיגריות זה גרוע, שזה מסרטן, שעדיף לא לעשן מאשר כן לעשן, אבל ברגע שאנחנו מרגישים את זה בעצמות שלנו, ואנחנו מרגישים את האיחס הזה, אז הדרך לשינוי היא הרבה יותר מהירה.
כן.
וזה בדיוק מה שאתה מדבר עליו, אתה קיבלת את השיעורים האלה לא דרך, כן, אני יודע שעדיף לי לקבל כאב מאשר כן. לא לקבל אותו. אלא הבנת שאין לך ברירה אחרת.
כן, כן.
וזאת נקודה שהיא מרתקת. תתקן אותי אם אני אומרת משהו לא נכון, אבל עצם זה שמצאת את עצמך בסיטואציה הזאת, זה כתוצאה מהחלטות באיזשהו מקום לא אחריות
כן.
שקיבלת.
היה לזה שני פנים. אחד, הבנתי שזאת פשוט עשיתי שטות, שזאת הייתה טעות וטיפשות. וזה עזר לי כי לא האשמתי מישהו אחר. כולל לא האשמתי את היער, שזה דבר מדהים בעיניי. כי בזמן שהייתי ביער, עם כל התלאות וחיות הטרף והרעב, הרצתי את היער, הייתי נדהם מהיופי של היער. ועוד הרגשתי מיוחד, כי הרגשתי בתוך האזור הזה, בלב עונת הגשמים, העיניים שלי הן היחידות שרואות את היופי המדהים הזה, את הפרח הזה שנפתח, את המפל הזה שנופל. זו הייתה זכות, אפילו בזמן אמת, לא הפכתי את היער לאויב שלי. אגב, דיברו איתי כל מיני חוקרים של פוסט-טראומה, והם פשוט נדמים מזה, שלא הייתה לי שום פוסט-טראומה, אבל היה עוד מנגנון. המנגנון השני היה, הרגשתי שזה מגיע לי. זה היה purification, זה היה כאילו משהו של טהור. אני, מה שקדם לתאונה הזאת שבה מצאתי את עצמי לבד, היה חודש שבו טיילתי עם עוד חברים. ומבחינתי...
בתוך הג'ונגל.
כן.
אה, זה היה חודש?
כן, היינו וואו. חודש ביחד ביער.
נראה קצר יותר כשקוראים כן. את זה. כן.
נכנסתי לשם עם חבר הכי טוב, ובמהלך המסע עברתי מחנה, קווין ואני, שלא הכרנו, אלא שנינו היינו חברים הכי טובים של מרקוס, התיידדנו, ופה אני צריך להגיד בזהירות, זנחנו אותו. למה בזהירות? כי אני צריך לדבר בשם עצמי. אבל אני עדיין אומר זה אנחנו, כי זאת החוויה שאני חוויתי, זה מה שאני ראיתי בשיפוט שלי. זה... לא היינו שם בשבילו, כל אחד מהסיבות שלו, אבל אני ידעתי את הסיבות שלי למה אני לא הייתי שם. כי שוב, בתוך הלחץ הזה, המסכות הסוציאליות לא מחזיקות מעמד. מה זה המסכות הסוציאליות? מין מנגנונים להחזיק את עצמנו קול כל הזמן. לשקר את הסביבה, להראות שאנחנו בעצם בסדר ותמיד בסדר, והשקר הזה מתחיל להיות שקר עצמי, שאני כבר מתחיל להאמין שאני בסדר וכל הזמן בסדר. כשזה מתנפץ, זה מראה די קשה לראות את, את כל השדו, את כל הצל, את כל ה... וראיתי את הצל שלי, שהייתה שם קטנוניות נוראית, הייתה שם קנאה וטינה, מתוך התחושות הנמוכות, הנלוזות אפילו שלי, של... קודם כל, שהחבר שלי הוא כל כך יפה, שהוא מראה לי את הכאור שלי, כי המראה שלו היא כל כך יפה, אני רואה בה את כל המכוער שבי, כי אני לא יפה כמו...
מרקוס.
Mm-hmm. אז באיזשהו מקום, הנפילה שלו נתנה לי כוח, הנה, אתה כבר לא כל כך יפה. הנה, קווין מעדיף להיות חבר שלי. זה דברים מאוד נמוכים, אבל גם טבעיים, כן. בייחוד לגיל צעיר שבו הייתי. אבל לא יכולתי להסתיר את זה מעצמי. והדבר השני... זה שכיוון שהוא פחד, וכיוון שהוא היה פצוע, וכיוון שהוא היה חלש, וכיוון שהוא התלונן, אז יכולתי להעמיד פנים שאני מהחזקים. אם הוא לא היה שם, אז כל החולשה הזאת הייתה נופלת עליי, כי קווין וקארל היו טיפוסים באמת, אנשי טבע חזקים, ואני באמת הייתי צעיר ודי מבועל מכל זה, אבל מרקוס, ניצלתי אותו, רימיתי את כולם, ועמדתי פני חזק, כי הוא צעק בלילה.
כן.
אם הוא לא היה צעק בלילה, אני הייתי צעק בלילה. ואז גם הייתה בגידה. כאילו, הוא רצה להצטרף אלינו, ואמרנו לו לא, ושלחנו אותו. באותו רגע גם לא ידעתי שהוא מת. בדיעבד, הוא גם לא חזר מהסיפור הזה, אבל ידעתי שבגדנו בו כי הוא הרגיש נבגד, והוא אמר לי שהוא נבגד.
זה מדהים כמה המפה החברתית היא עניין יחסי, שיש אותך כבן אדם, אבל תשים לידך את אותו מרקוס שהפגין שם חולשה. וזאת המדרגה.
כן, אבל כשהייתי לבד, זה נתן משמעות לסבל. הרגשתי שמגיע לי.
שאתה נענש.
כן, אבל הבנתי שזה גם כאילו purification, שזה מתאר אותי באיזשהו מקום. ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד, שהוא למדתי מהסיפור הזה. ההתבוננות בצל היא התרופה לצל. זהו, לא... כל העניין שלנו, הפחד מלהראות את הכיעור שלנו, זה מה ששומר את החשיכה הזאת. חשיכה היא לא אמיתית אם אתה פותח צוהר. אם אתה פותח צוהר, עצם פתיחת הצוהר, אז אין חושך יותר, נכנס אור. עצם העובדה שהייתי כל כך כנה עם עצמי, ואחר כך בכתיבת הסרט הייתי כנה עם העולם, בזה שלא ניסיתי לייפות את זה, אלא ממש באומץ, אפילו לא מודע, זה לא עלה לי באיזשהם מאמצים, זה באופן טבעי, החשיפה המוחלטת הזאת לימדה אותי משהו אדיר. החשיפה עצמה היא הריפוי. אלה היו מנגנונים ששוב קרו מעצמם, אבל זה נתן משמעות גם. אני חושב שמשמעות זה אחד הדברים הכי חזקים בחיים.
אתה יודע, יש חוקרת בשם ברנה בראון, שהיא מדברת בדיוק על העניין הזה של הכוח שבפגיעות. הזכרנו אותה בכמה פרקים, אבל אני חושבת שפה היא ממש מתלבשת מדהים. כי היא מדברת על זה שאנשים, היא קוראת להם משלמי לבב, אנשים שהם בטוחים בעצמם ויש להם מערכות יחסים טובות, הם אנשים שמוכנים לחשוף פגיעות, והם מוכנים לשים שם את הדברים שהכי לא מוציאים אותם באור יפה, הכי מכוערים, הכי אפלים, לשים אותם בקדמה של הבמה ולהגיד, זה חלק ממי שאני, אני מוכן לדבר על זה, אני מוכן לשים את זה שם, וזה התקיפה של הבושה. כלומר, הבושה היא משהו שהוא מאוד, הוא מסתיר. אני מתביישת בזה שאני גם מתביישת. ופה אנחנו תוקפים את הבושה ואומרים, זה משהו שעשיתי, זה משהו שעבר עליי, זה צד שיצא ממני אז בג'ונגל, שהוא לא צד טוב. והוא מפחיד, אולי גם לדעת שיש בכלל צד כזה.
מאוד מפחיד.
בעצם זה שאתה מוכן ככה לדבר על זה בצורה פתוחה, זאת התרופה.
כן, לגמרי. כשאתה שומע סיפור, אתה בעצם חווה אותו. לעומת שאתה שומע הרצאה, אתה לא חווה אותה.
כן. אין ספק שמה שעברת עונה על ההגדרה של טראומה לכל הדעות. כלומר, היית במצב שהוא מסכן חיים, לא ידעת אם זה הולך להסתיים, לא ידעת אם תצא משם בחיים. כלומר, היה שם באמת משהו שעונה על ההגדרה של טראומה. כן. ופסיכולוגים, או בכלל, המחקר בתחום הזה הרבה פעמים חוקר את הפוסט-טראומה, את ההפרעה הפוסט-טראומטית של אחרי זה סיוטים בלילה, והימנעויות, ודיכאון, וחוסר יכולת לתפקד. אבל יש משהו שנקרא גם צמיחה פוסט-טראומטית, שזה מושג שהגו אותו חוקרים בשם טדצקי וקלהון כבר לפני משהו כמו 50 שנה, או אפילו קצת יותר, שהוא פחות פופולרי. כלומר, אנחנו רגילים לדבר על איך אנשים נדפקו מחוויה קשה שקרתה להם, אבל יש גם את האופציה לצמוח מתוכה. וצמיחה פוסט-טראומטית היא בדרך כלל מדברת על כמה מישורים. יש את המישור של המערכות יחסים, יש את המישור של התפיסת חיים, הפרספקטיבה, יש את המישור של הכוחות שגילינו בעצמנו, וזה נשמע שאתה ממש עברת צמיחה פוסט-טראומטית. כלומר, לקחת משהו שהוא לכל הדעות נורא שקרה לך, והפכת אותו למשמעותי. אתה משתמש בו עד היום כדי לעזור לאנשים אחרים, כדי להבין את עצמך, כדי לבנות חיים שהם חיים נכונים ומדויקים יותר בשבילך.
זה נכון, גם בהיבטים אחרים. אני לא היה לי סיוט אף פעם. לא חלמתי ולו פעם אחת חלום רע. אין לי שום אימנות, ההפך. אני איש טבע. חזרתי לאמזונס, חייתי על אותו נער 3 שנים, טיילתי ברחבי העולם לבד, הגעתי למקומות נידחים, אני כאילו זה לא גרם לי להימנע או לפחד מהטבע.
לא
נמנעת אחרי זה. אם שרדת, מאותו רגע אתה יכול לבחור, וזה מה שחידש לי היום. הטראומה היא אמיתית, אבל הפוסט-טראומה יכול להיות גם פוזיטיבי.
מסתבר שיותר אנשים צומחים מטראומה מאשר אנשים שנופלים מטראומה. וזה גם משהו שאנחנו לא כל כך שומעים עליו. כלומר, על האופציה הזאת של, רגע, אנחנו לא חייבים ליפול. עכשיו אני אומרת אופציה, אבל אני לא מתכוונת שהבן אדם שהוא פוסט-טראומטי, במובן ההפרעה פוסט-טראומטית, בחר בזה. כן? זה לא שאנחנו רוצים עכשיו להפנות אל האמת במאשימה, זה לא משהו שאנחנו באמת יכולים להגיד, זה בחר ליפול וזה בחר לצמוח. אבל עצם זה שאנחנו יודעים שאפשר לצמוח מהדבר הזה, זה מאוד מאוד חשוב.
כן.
ויש מין אחד מהמוטואים של הפסיכולוגיה החיובית שככה מסתובב, זה שלא הכל קורה לטובה. כן? זה לא כזה, הכל זה לטובה? לא, לא הכל קורה לטובה. אבל כן אפשר לבחור את הטוב מתוך מה שקורה, או לנסות למצוא את הטוב במה שכבר כן. קרה. ומאוד מעניין אותי לשאול אותך, האם זאת חוויה שעם כמה שהיא הייתה קשה, היית חוזר אליה? היית אומר, זה כן קרה לטובה. כלומר, טוב שזה קרה.
אני יכול רק להתייחס לזה כתרגיל לשאלה הזאת. יש את הצד הזה שבו אני יודע שעבדו חיים, אז אני ברור שלא הייתי רוצה, אם הייתה לי בחירה להחזיר, הייתי מעדיף שכל זה לא יקרה, זה מצד אחד. מצד שני, גם התמודדתי גם עם זה, לקחת על עצמי את האחריות, על החיים של, היו לי כמה שנים של רגשות אשם, זה גם לימד אותי, שזה גם אגו. כי זה כאילו מגדיל את החשיבות שלי, אני מניח ש... הבנתי שהמסתורין של חיים ומוות הוא הרבה הרבה יותר גדול ממני, והפסקתי לקחת את האחריות שבגללי, אז יש לזה כל מיני רבדים, האם הייתי עושה את זה עוד הפעם. אבל אני חושב שהתשובה היא כן, התשובה היא כן, כי המשכתי לעשות את זה הרבה מאוד פעמים. יצאתי להרפתקאות נועזות, וגם נועזות יותר מההרפתקה הזאת בחיים שלי. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים באמת לשחק אותה בטוח בחיים האלה. אי אפשר... כמובן, צריך להיות אחראים וזהירים, אבל אני לא מאמין בלהיות יותר מדי, לא לצאת ולא לחוות את החיים, אני לוקח סיכונים בחיים, אני בוטח בחיים, אני מאמין באנשים, אני כל הסריטות וכל הצלקות, אני עדיין תמים. אני חושב שבתמימות יש הרבה מאוד כוח, בתמימות, בפתיחות. יש ערך בללמוד מהניסיון, אבל יש ערך יותר גדול בלא ללמוד מהניסיון. כי הללמוד מהניסיון הרבה פעמים עושה אותנו יותר מדי ציניים וסקפטיים, ואנחנו מעמדים את האמון באנשים. אז אני מעדיף להמשיך להיות תמים, גם במחיר עוד פגיעה, מאשר לאבד את התמימות. ואותו דבר לגבי מסעות, אני לא פוחד, ואני לא פוחד על הילדים שלי, ואם הם רוצים לצאת לעולם, אני מעודד אותם, ואני מעודד באופן כללי לחוות את העולם הזה, כי אין כמו החוויה, עם כל האינטרנט והכל והגבולות, אין כמו להיות בדרכים. ואני גם אגב מעודד לטייל לבד, בגלל שהלבד הוא לא לבד בעצם. הלבד זה הדבר הכי חברתי שיכול להיות, כי כשאתה לבד אתה לא רוצה להיות לבד. הבדידות היא מושכת, זו אותה פגיעות. כשבן אדם פגיע, מיד באים אנשים נמשכים אליו.
כן.
כשבן אדם הוא בקבוצה, הוא מפסיק להיות פגיע. הוא קבוצה סגורה, אז בעצם החוויה של העולם היא חוויה של התבוננות, במקום חוויה של immersion, כן. של התמזגות.
טיילתי כמה חודשים, סליחה, לא כמה חודשים, חודש. לבד בלאוס, וזו הייתה הפעם היחידה בחיים שטיילתי לבד, וזה היה קשה, באמת. כלומר, כל פעם הייתי עסוקה הרבה עם מי אני אהיה, עכשיו שאני אפרד מהחבורה הזאת ואחפש לי מישהו אחר. וכל הזמן חשבתי על זה שאני לא באמת מטיילת לבד. כלומר, אני לא באמת עוברת לבד ממקום למקום, אני לא נמצאת ימים שלמים לבד, פעם בעיה איזה לילה פה ושם, וזה באמת קשה. ואני חושבת לטייל בג'ונגל לבד, זה לא להיות איזה לילה לבד במלון בהודו, אלא כן. זה...
זה חזק, כאילו לצאת לטבע לבד, עשיתי גם את זה הרבה פעמים. לא בצורה דרמטית, אלא פשוט ללכת לגבעות ולישון לילה לבד עם האלמנטים. יש בזה הרבה כוח. אנחנו שוכחים הרבה פעמים שאנחנו חיים, יש משהו מאוד שהופך אותנו לצנועים, כשאנחנו נזכרים שאנחנו... איזה יצור קטן שעומד על פני כדור. רק כשאתה בטבע, אתה שם לב.
תמיד כשיש לי משהו שמטריד אותי ממש, אני הולכת לטבע, טבע שהוא עוצמתי, או כן. ים, שזה מאוד בנאלי, כי יש את זה בכל מקום, אבל זה מאוד עוצמתי לראות את הגלים, או הר גדול, ואני מסתכלת על זה ואומרת, הכל בסדר. כלומר, כן. מה שמעסיק אותי כרגע, whatever it is,
כן.
זה מקבל משהו מאוד מאוד מאוזן כשאני רואה הר שהיה שם
נכון.
מיליוני שנים, ועוד יהיה פה מיליוני נכון. שנים, זה מאפס.
ומה שזה גורם לי, כאילו לרצות להגיד משהו למאזינים של הפודקאסט הזה, זה שבאמת, כשעברתי את התביעה בנהר, למדתי לראשונה מה זה נשימה. וככה גם כשהחיים שלי היו בסכנה, כשהמוות היה נוכח, הבנתי מה זה חיים.
וואו.
זאת אומרת, רק זה שהנשימה נלקחה ממני, הבנתי מה זה נשימה. רק זה שהחיים עמדו להילקח ממני, הבנתי מה זה החיים. וזה מה שאני לא רוצה לשכוח אף פעם, וזה מה שהייתי רוצה לתת לאחרים. שאנחנו כל נשימה נזכור מה זה נשימה. כי הנשימה זה אומר שאנחנו בחיים.
וואו. אתה יודע, לפני כמה שנים עשיתי מחקר, והנושא שלו היה מוות קליני, ובאופן ספציפי אנשים שחווים, זה נקרא Life Review Experience, שאנשים רואים את החיים שלהם, חולפים על פניהם. וזה היה מחקר איכותני שבו דיברתי עם כמה וכמה אנשים שעברו חוויה כזאת, ובעצם התעניינתי במה הייתה החוויה שלהם בזמן אמת, וגם אחר כך איך זה שינה להם את החיים. ואחד הדברים שנשארו איתי הכי חזק מכל המחקר הזה, זה היחס להאריך את החיים אחר כך. כלומר, אנשים שעברו משהו כזה, שבאמת פגשו את המוות, ראו אותו עין בעין, פתאום חוזרים במרכאות ואומרים, אני עכשיו מאריך את כל מה שיש לי, עכשיו אני מאושר.
נכון.
וזה אבסורד, שאנחנו צריכים להגיע למצב כזה, כדי להגיד, אני עכשיו יכולה לראות את ה... יופי של העלה הזה שנמצא מולי וליהנות ממנו.
זה נכון.
ואני חושבת שהסיפור שלך הוא גם סיפור שפגש את המוות כמה פעמים, והוא נותן את הקריאה הזאת של, היי, בוא נחיה. בוא נראה מה יש כאן.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. כי כשהחיים הם בסכנה, רק אז אתה מבין, אתה רואה, על כל נשימה, בן אדם ילחם על עוד נשימה, על כל נשימה ועל כל יום.
אני רוצה לשאול אותך, היום אתה כבר בן 59. מה היחס שלך לרעיון הזה של מוות היום? כלומר, האם אתה חושש, האם אתה משלים, האם אתה לפעמים חושב על זה שאנחנו יכולים למות כל יום?
כן, הרבה אני חושב על זה. אני אישית מתתי הרבה פעמים גם פיזית. אני יכול להסביר את זה אם את רוצה, אבל אני חוויתי מוות, חזרתי לחיים, אני יודע שלא מתים, אני יודע. זה לא עניין שאני חושב שלא מתים. אז קודם כל יש לי יחסים מאוד מאוד אינטימיים עם מוות, כי מתתי כבר כמה פעמים, ואני יודע שמוות זה שינוי מצב ואין מוות. לא מתים. אז קודם כל, זה שוב, אני לא כל כך פוחד מהמוות, כי המוות בסופו של דבר, אני כבר יודע שאני לא אמות, אלא יוסי ימות. אז השאלה פה, מה המערכת יחסים שלי עם יוסי, כמה אני רוצה שאותה דמות שאני לובש עכשיו, פיזית והמרכיבים האחרים שהם הרבה מהם אישיותיים, ויש מרכיבים נשמתיים. אז אני מאוד אוהב את יוסי, ואני אישית מתכנן, אני חושב על משהו כמו 150 שנה.
אתה מכיר את ברוני וור, האחות האוסטרלית שראינה אנשים שהיו על סף מוות?
שמעתי עליה, אבל לא קראתי את הספר.
אז היא בעצם פרסמה ספר שנקרא Top 5 Regrets of the Dying, החמש חרטות המובילות של העומדים למות. היא בעצם דיברה עם אנשים שהיו על סף מוות ושאלה אותם על מה אתם מתחרטים.
כן.
והיא ריכזה מסמך אנושי שהוא מאוד מצמרר, שבעצם מדבר על אותם דברים שכשאנשים מגיעים לסוף והם כבר לא יכולים לשנות, הם אומרים, חבל שלא הייתי יותר כזאת, וחבל שלא הייתי יותר כזאת, והחרטה הכי נפוצה רק ככה כאנקדוטה, זה הלוואי שהייתי יותר נאמן לעצמי, או אני מתחרט על זה שלא הייתי יותר נאמן לעצמי, וחייתי את החיים שלי. ואני רוצה שאולך, האם, חס וחלילה כמובן, אם היית יודע שאין לך עוד הרבה זמן לחיות במובן הקונבנציונלי שמדברים עליו, האם יש משהו שאתה אומר, לא חייתי מספיק עד הסוף איזשהו עיקרון שלי, או הייתי רוצה לשנות משהו אם הייתי יודע שיש לי רק עוד זמן מוגבל לחיות, או דווקא בתור אחד שכבר פגש את הקונספט הזה של מוות.
אבל אני ככה חי, זה בדיוק ככה, ולכן אני חי את החיים שלי עד הסוף.
כלומר, אתה חסר חרטות.
זה לא שאני חסר חרטות, כאילו, פגעתי באנשים ואני... אני חסר, בוא נגיד, רגשות אשם, אבל לא, כאילו, אני לא מענה את עצמי, אבל... מה שאני מתכוון זה יותר לזה שאם יש לי חלומות, אני חי אותם, אני לא דוחה דברים, ואני נלחם על מה שמציק לי, ואני לא נמנע, גם עם דברים מאוד קשים אני לא נמנע. אני קם, אני נופל, אבל אני קם וממשיך. אני מאמין באנשים, אני מאמין באהבה, אני חי את החיים עד הסוף. אני גם מאמין שאני הגיבור של הסיפור שלי, וזה אחד המסרים המרכזיים שאני מנסה להגיד לאנשים, תשמעו, אנחנו כותבים אוטוביוגרפיה. זה מצב נתון, כל אחד מאיתנו כותב אוטוביוגרפיה. זה ספר אב קרס, מלודרמטי. תזכרו שאתם חייבים להיות הגיבור של הספר. ממילא אתם כותבים את הספר. אל תכתבו את עצמכם כדמות שולית, כדמות לא חשובה. אתם כותבים את ספר החיים שלכם. אז זה, המסר הזה, אני מעביר אותו לאחרים כי אני חי אותו. אני יודע שלפחות בסיפור שלי, אני הגיבור. זה שוב, זה עניין של גישה, זה עניין של תובנה, אלה חיים יקרים. בוא נחיה אותם עד הסוף. בוא שלא תהיה לנו החרטה הזאת שלא חיינו את החיים שלנו. גם את זה חידשתי, לא שמעתי אף פעם על שזאת התובנה הראשונה, אבל אני כל כך מזדהה, אני כל כך מזדהה וכל כך מאמין בזה שאנחנו חייבים להיות הגיבורים של סיפור החיים שלנו. אסור לנו להיות דמות משנה.
אני מאוד אוהבת בסיפור שלך, את, באמת את העניין שאתה לא נמנע. גם אחרי שעברת משהו, אני חושבת שבקלות היה אפשר לפרש את זה במקום של אני מקבל החלטות לא טובות, כלומר אני שם את עצמי בסיטואציה שהי כמעט מתתי בה, ועדיף להימנע, עדיף לא לעשות דברים כאלה, ואני מבינה מהסיפור שלך שאתה ממשיך לעשות דברים כאלה, וממשיך לטייל בג'ונגלים ועוד דברים דומים. אגב, הדיון שלנו על חרטות, שכשחוקרים במחקר הפסיכולוגי על מה אנשים מתחרטים, אז רואים שאנשים הרבה יותר מתחרטים על מה שהם לא עשו, מאשר על מה שהם כן עשו בטיפשות או בטעות. כלומר, גם אם בן אדם עשה משהו וזה הוביל לטעות, בדרך כלל יהיה לנו יותר קל להשלים עם זה, כי יותר קל, בדיוק כמו שאתה יושב פה ואומר, למדתי מזה ככה וככה וככה, ובאמת זה היה קשה, אבל למדתי מזה משהו, לקחתי מזה משהו. בעוד שבכל האפשרויות שלא מימשנו, ומאוד רצינו, אנחנו נשארים עם ה-what if, כן. מה היה קורה אם כן הייתי עושה את זה, וכן הייתי הולכת על זה. ותחושת ההחמצה הזאת היא נשארת, ואני חושבת שגם מהסיפור שלך אפשר ללמוד את את השיעור הזה של גם הדברים שעשינו בטעות, ובוודאי שלא התכוונת ללכת לאיבוד בג'ונגל, אז אפשר ללמוד מהם הרבה. וזה גם משהו לחשוב על ההחלטות שאנחנו עושים.
אני עומד לעשות עוד כמה טעויות גדולות, נראה לי.
כן.
תראי, אין, מה זה טעויות? הרי משהו אחד שלמדתי מהעולם הטכנולוגי, שהוא מאוד יפה, שזה בעצם התהליך של הטעות, זה נקרא איטרציה. איטריישן, כאילו אתה עושה.
שינוי.
ברור שזה לא מספיק טוב, אתה לומד,
כן.
ועושה עוד הפעם.
כן.
אז אתה לומד ועושה עוד הפעם. זה לא נגמר אף פעם. אנחנו פשוט, אין כישלון. אנחנו כן. רק, אלא אם אתה נשאר על הרצפה.
כן.
אם אתה נופל וקם, אז הכל בסדר. ומי שבאמת נכשל, זה מי שנכשל ולא ניסה יותר. אז אני לגמרי איתך בעניין הזה. מכל זווית שהיא, זה אומר גם כן הרפתקאות אקזוטיות שאני יוצא לעולם ועושה דברים, אז אם יש למישהו ספק, הייתי רוצה לעודד אותם לבחור בסכנה מסוימת, להעיז, כי יש, שאת יודעת, בחלום יש שני צדדים, יש צד של אסקפיזם, אני חולם כי אין לי חיים, ויש צד של קריאיישן, אני חולם כי זה הבלופרינט,
כן.
אי אפשר לייצר את החיים בלי לחלום אותם קודם.
אני מאוד אוהבת לטייל בעולם, ואני מנסה להגיע למקומות שהם כמה שפחות מטוילים. לאמצע המזון הסוד לא הגעתי.
כן.
ויש לי חלום של הרבה שנים לנסוע לפאפה נוגיני. שזה אחד המקומות הפחות מטוילים. וכשנכנסתי להיריון, אני עברתי איזשהו אבל על החלום הזה.
וואו, זה סיפור מדהים, כי את לא יודעת, נגעת במשהו די מדהים. אני מאוד דומה לך. אני, מה שמושך אותי זה לא לכבוש אר או לעשות משהו. מה שמושך אותי זה תרבות שעוד לא הגיעו אליה. זה מה שמושך אותי בטיולים שלי. ואחד החלומות שלי היה פאפו ניוגיני. ומה שעשיתי עם פאפו ניוגיני, אני לקחתי את הלונלי פלנט, פאפו ניוגיני, וקראתי אותו מגב לגב. ואז פתחתי את האטלס, וחיפשתי מקום באטלס שלא מופיע בספר. והלכתי לשם.
וואו.
והייתי מבקר הראשון שאי פעם הגיע לשבט הזה כדי לבקר אותו.
וואו, אתה היית בפאפו ניוגיני.
הייתי בפאפו ניוגיני, אבל מאותה סיבה שלך ובדרך שלך. כיוון שלא היה שום מידע על המקום הזה, אני באתי עם שמן, קמח, בליטרים.
וואו.
הגעתי לאי הזה, הייתי המבקר הראשון. עכשיו לא, הם ראו אנשים לפניי, כי טייס אמריקאי במלחמת העולם השנייה, היפנים הפילו את המטוס שלו והוא חי באי שנה. אוקיי? Okay? הגיע לשם המיסיונרים, הגיעו לשם הלינגוויסטיקנים.
וואו.
אף פעם לא בא בן אדם לבקר אותם. אני הראשון.
וואו.
אז החוויה הזאת, אין דבר שישווה, ומה שקיבלתי מהאנשים האלה, אנשים שמסתכלים להם בפנים ואומרים להם קוקה קולה, ואין שום דבר, הם לא מבינים. אנשים שיש, הם ישנים על חול, אין להם אפילו סדין, לא מיטה, הם פשוט ישנים על החול. ובשפע מטורף, כי המלאי מלא, ארבעה סוגים של קוקוסים, עץ לחם וים מלא דגים. אז הם חיים בשפע מטורף, אבל אין פריג'ידר, אין חשמל. אז אם הם תופסים דג גדול, הם חייבים להתחלק עם השכן, כי הדג התקלקל.
כן.
אין להם טעם לאשן את הדג ולשמור אותו, כי יש שפע מטורף.
כן.
למדתי מהם וקיבלתי מהם המון, אז זה מה שמגרה אותי ופאפו ניגיני.
אני חייבת להגיד שזה היה מאוד מאוד מעורר השראה ומעניין. ואני מקווה שגם לך.
אני מקווה שגם למאזינים שלה.
אני בטוחה. דברים שנאמרים מהלב בדרך כלל מגיעים ללב.
אני שמח שיצרת את האווירה הנכונה, וזו הייתה באמת שיחה מרתקת. למדתי ממך הרבה דברים.
זה כיף.
והזוויות שבהם בחנת את הסיפור שלי אפשרו לו לצאת בצורה רעננה.
אז תודה רבה. תודה גם למאזינים ששלחו לנו שאלות בקבוצת הפייסבוק. אני נותנת לכם קרדיט, אני לא הזכרתי את השמות שלכם כדי לא לקטוע את השיחה, אבל נתתם ועזרתם לנו בשאלות ממש ממש חשובות. זו ההזדמנות גם לשתף אתכם שהפודקאסט הגיע כבר ל-95,000 האזנות בחודש, שזה הרבה וזה מאוד מאוד משמח. אז אני מודה לכם שאתם מקשיבים ומקווה שזה יגיע לעוד אנשים שיוכלו להיעזר בזה. אז מקווה שנהנתם. תודה ליוסי גינצברג ותודה לכם, ונתראה בפרק הבא של חושבים טוב. ביי ביי.